מה ההבדל בין שופט שדן נאשמים רק על פי חוקי המדינה, לבין נגיד תוכנת מחשב שעושה זאת? נכון, שיקול דעת. אז למה העובדה הזאת שנראית מובנת מאליה מעוררת כל כך הרבה דיונים וויכוחים? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, פרופסור מיכל אלברשטיין בפרק נוסף בסדרה על בתי משפט אלטרנטיביים. האם בתי המשפט עדיין רלוונטיים?
מה תפקידה של מערכת המשפט? בדרך כלל, אנחנו נוהגים לחשוב על מערכת כללים ברורים, קבועים מראש, שהמחוקק מחוקק אותם, שאנשים צופים בהם ומתכננים את ההתנהגויות שלהם, ושבמקרה הצורך, משתמשים בכללים האלה כדי ליישב סכסוכים. כשאנחנו מדברים על יישום הכללים האלה, כשאנחנו עוברים לבתי משפט ולשופטים, הרבה פעמים נוצר צורך בפרשנות. נשאלת השאלה, האם השופט יכול ליישם באופן ברור את מה שאמר המחוקק, או שיש מקום לפרשנות, לשיקול דעת? האם זה כמו מחשב? האם אפשר לתת לתוכנת מחשב היום להכריע בסכסוכים? או שיש חשיבות להיבט האנושי, שיש מקום לשיקול דעת? עד כמה לשופטים יש שיקול דעת ביישום הכללים? ועד כמה אנחנו רוצים לפתח מדע וחשיבה שעוסקים בשיקול הדעת הזה ולומדים אותו? זה בעצם הרקע לדיון בתופעת הפורמליזם המשפטי. הפורמליזם המשפטי מתחיל כהנחת בסיס של המשפט. המשפט, כמו שהתחלתי, חייב להיות קבוע, נתון, ברור, נחקק באמצעות כללים, ניתן ליישום. השאיפה לפורמליות, השאיפה לצורה, השאיפה למערכת כללים ברורה, היא אינרנטית לקיום של מערכת משפטית. המשפט בכל המופעים המוסדיים שלו שואף לפורמליות. יחד עם זאת, הדרמה המשפטית והמקום שבו משפטנים הופכים להיות רלוונטיים, זה המקומות שבהם הפורמליות הזאת איננה ברורה. המקומות שבהם יש ליישם חוק, אבל לא ברור עד הסוף מה הוא אומר. בוא ניקח דוגמה. למשל, הכלל אסור להכניס כלי רכב לפארק. זה כלל שלכאורה ברור. אם אני נוהגת במכונית פרטית, אני לא יכולה להיכנס איתה לפארק. אבל מה קורה שמדובר בסגווי? מה קורה כשמדובר באופניים חשמליות? מה קורה אם מדובר באופנוע קטן שילד נוהג בו ויש לו איזשהו מנוע? האם אפשר להכניס טנק לפארק? ומה אם מדובר בטנק שישמש אנדרטה? הדיון הזה מתקיים עד היום בציבוריות הישראלית ונוגע בנושאים כמו אקטיביזם מול שמרנות, כללים מול סטנדרטים, שיקול דעת מול מדע. בהקשר ההיסטורי של התפתחות התופעה הזאת של חשיבה על פורמליזם במשפט, הדיון בפורמליזם המשפטי נותן לנו שיעור בהיסטוריה, בפוליטיקה, ביחסים בין משפט וחברה, ואפשר לצייר את הדיון בנושא הזה כדיון חוצה מדינות, חוצה יבשות ותרבויות, מתפתח לאורך זמן ורלוונטי עד לימים שלנו. בראשיתו של דבר, אפשר ללכת לארצות הברית של המאה ה-19 כבר, כדי לראות את תחילת הדיון. המרד בפורמליזם, המרד ברעיון שהמשפט מבוסס על כללים, התחיל כבר בחשיבה על ה-common law, בחשיבה על המשפט המקובל, וברעיון שהמשפט מתפתח ממקרה למקרה. בהקשר האמריקני, הטענה הזאת ניתנה מפי מלומד בשם אוליבר ונדל הולמס ג'וניור, שנחשב עד היום לאבי המשפט האמריקני, ואוליבר ונדל הולמס יושב בחבורה של אינטלקטואלים, שביניהם משפטנים, רובם פילוסופים, והם חושבים על האדם החדש האמריקני. הם מנסים לתת שם לסוג של מחשבה שמתפתחת בארצות הברית, כאשר הזהות האמריקנית מתחילה להתגבש. ובמסגרת החשיבה הזאת, במסגרת החבורה הזאת של המועדון המטאפיזי, יושב אוליבר ונדל הולמס. הקבוצה כולה מייסדת תפיסה של הפרגמטיזם האמריקני, רעיון פילוסופי שעיקרו הוא האדם החדש בורא משמעות בעולם ללא מטאפיזיקה, תפיסה שלפיה אנחנו משתמשים במושגים ונותנים להם משמעות תוך כדי ניסיון, תוך כדי מקח וממכר, לפי הערך שהם נותנים לנו ולא לפי המשמעות התבועה שלהם. התפיסה הזאת התפתחה בתחום הפילוסופיה. אוליבר ונדל הולמס מייצר את הגרסה המשפטית המיוחדת שלו. והגרסה שלו לפרגמטיזם אומרת כך, חייו של החוק מעולם לא היו היגיון, הם היו ניסיון. The life of the law has never been logic, it has been experience. זו האמרה שהפכה להיות מוטו של המשפט האמריקני, ומציבה נוסחה ראשונה של אנטי פורמליזם במשפט. מה היא אומרת בעצם? המשפט הוא לא משפט של מושגים וכללים, אלא בכל פעם מחדש יישום הכללים, הניסיון הוא זה שמשמעותי. זאת אומרת, לא מספיק לדעת את מה שכתוב בספר, צריך לדעת איך המשפט מיושם בפועל. עורך הדין המתוחכם, לפי הולמס, הוא עורך דין שיודע לחזות את יישומי המשפט. הוא עורך הדין שיודע לחזות מה יכריע בית משפט ספציפי במסצ'וסטס, למשל, ולא רק יכיר את המשפט בספרים. וכך התחילה תנועה שהיו לה דורות שונים של ממשיכים שניסחו אותה מחדש ופיתחו אותה, אבל בגדול טענה אחת משותפת לכולם. הטענה שהמשפט כמערכת כללים איננו מספיק. אי אפשר להסתכל רק על הנורמות שכתובות בספר, אי אפשר ליישם את הכללים בלי להפעיל שיקול דעת, אי אפשר לא להכניס נסיבות חברתיות, פוליטיות ואחרות לתוך הפרשנות הזאת, אי אפשר לא לפתח מדע שיכיר את הקשר בין המשפט למציאות ולא יישאר רק בספרייה. אז זה תחילתו של המרד בפורמליזם במשפט, והוא מרד יחסית צנוע למרד הפילוסופי, הוא לא טוען שאין אובייקטיביות, הוא טוען שהכללים עצמם הם לא מספיקים. לתוך המרחב הזה של הכללים לא מספיקים, בתקופות שונות, קבוצות שונות ותנועות שונות מכניסות תיאוריות אחרות שיחליפו את הכללים. למשל, כלכלה, למשל, ספרות, למשל, חשיבה תכליתית. במהלך הדורות והרבה שנים אחרי שהולמס מעלה את הרעיון הזה של המשפט כניסיון, דורות שונים במשפט האמריקני מפתחים את הגרסה שלהם לגבי מהו המשפט. כשאנחנו מנסים להבין כיצד התפתח הדיון על פורמליזם בישראל, חשוב לראות איזו גרסה של מרד בפורמליזם יובאה אלינו לארץ על ידי השופט ברק. הפורמליזם התחיל על ידי אוליבר ונדל הולמס, כמו שתיארתי. המשיך בשנות ה-20 וה-30 בארצות הברית במרד גדול נגד הפורמליזם, שכלל טענות נגד הרבה הנחות של המשפט, כולל השאיפה לפורמליות, כולל להיעדר שיקול דעת, מדעיות, ניתוק, כל הטענות האלה עברו תחת הביקורת של הריאליסטים. בשנות ה-50, הריאליזם בארצות הברית עובר, אפשר לומר, ביות, עובר איזשהו תהליך שבו הוא הופך להיות נוח יותר ליישום. השופט ברק קולט את הגרסה הזאת של המרד ופורמליזם, במסגרת תפיסה שקוראים לה ההליך המשפטי, The Legal Process School of Law. תפיסת ההליך המשפטי שמשמשת השראה לברק, מניחה שהמשפט הוא לא אוסף של כללים, זאת אומרת, הוא לא מערכת פורמלית, אבל הוא כן אוסף של הגדים תכליתיים שתפקידם לפתור בעיות חברתיות. זאת אומרת, תפיסת המשפט של השופט ברק רואה את הכללים ככלים לאיזון אינטרסים חברתיים שנמצאים מאחוריהם. המשפט הוא כלי לפתרון בעיות באמצעות כללים, ומאחורי הכללים יש עיקרי מדיניות, עקרונות, ובכל מקרה מחדש צריך לאזן את עיקרי המדיניות האלה, את העקרונות האלה, ולהגיע לתוצאה שהיא מתאימה למקרה הספציפי. אז הנה לנו הדגש על ניסיון של אוליבר ונדל הולמס, אבל הניסיון הוא לא אינדיבידואלי, והוא לא שרירותי, והוא לא כזה שמבוסס על אינטואיציה. הניסיון קשור בשופט שרואה את תפקידו כפותר בעיות חברתיות ומאזן ערכים. והנה לנו המרד בפורמליזם הישראלי. עכשיו, המרד הזה מגיע לישראל בשנות ה-80, 78 השופט ברק ממונה כשופט עליון, ולאט לאט פסקי הדין מתחילים להיות כאלה שיש בהם ביטוי לאותה תפיסה של איזון ערכים, אינטרסים, המשפט ככלי משתנה, כלי חברתי, שיש פה אובייקטיביות ויש בו שאיפה לפתרון בעיות, אך אין הוא יכול להסתמך על כללים ברורים. התפיסה הזאת בעצם מוכנסת לתוך המערכת בדרך של יישום פסיקות קודמות, לא בתור הכרזה על מהפכה. רק בשנת 93, כשפרופסור מני מאוטנר כותב את הספר שלו, ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי, התפיסה הזאת זוכה לדיון ציבורי. מאז הספר של מאוטנר, שמוצג בסמינר לסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, והופך למאמר ולטענה מאוד מאוד מקובלת בהיסטוריוגרפיה המשפטית הישראלית, כולם יודעים שיש מרד בפורמליזם בישראל. וכולם היום יודעים שהשופט ברק הכניס תפיסה שהיא שונה ביחס לתפקיד השופט ביישום כללים. ההיבט המיוחד בתפיסה הזאת, שהרבה פעמים בדיונים ציבוריים ופוליטיים לא עולה, הוא שיש הרבה סדר בפורמליזם החדש הזה, אפשר לקרוא לו. פורמליזם שאפשר לקרוא לו פורמליזם דור ב'. למה אני קוראת לו פורמליזם? אפשר לקרוא לו פורמליזם משום שהשופט ברק, למרות שהוא לא מאמין במספיקות של כללים להכריע תוצאה, הוא בהחלט מאמין בסגירות של השפה המשפטית ובמומחיות של המשפטן שיכול להכריע בסוגיות חברתיות בוערות, בלי לערב פוליטיקה, בלי לערב את האישיות שלו, ולהמשיך לפעול לפי העיקרון של a rule of law, שלטון של חוק ולא של אנשים. הרעיון הזה של משפט כמערכת אובייקטיבית וסגורה הולם את תפיסת הפורמליזם, אבל מתקיים בתורתו של ברק דרך חשיבה תכליתית, דרך חשיבה שמנסה להתאים את הנורמות לתכליות החברתיות. אחד ההיבטים המעניינים בטענה של מאוטנר היא שהוא הציף דיון שקודם לכן לא התקיים בציבוריות הישראלית. הוא יצר הנחה לגבי איך המציאות המשפטית מתפתחת, ומכל מיני כיוונים ביקרו את הטענה שלו. בשנות ה-90, מאוטנר חזר בו מהטענה שבית המשפט העליון צריך לקדם את השיח הליברלי בחברה הישראלית, במאמר שהוא קרא לו שנות ה-80, שנות החרדה, שנות ה-90, שנות הפיוס, הוא דיבר על הפנייה והכמיהה לבית המשפט העליון כסוג של חוסר בגרות, שבמקומה צריך לחשוב על תהליכים דיאלוגיים יותר שקורים מלמטה. זאת אומרת, מאוטנר עצמו קורא להתפתחויות בתרבות, לדיאלוג, לגישור, שאני אדבר עליו מאוחר יותר, כתהליכים שיכולים לייצר ערכים באופן טוב יותר, מאשר כפייה ואכיפה מלמעלה של בית משפט אקטיביסטי. בהקשר למשמעות המדעית, אמפירית של הטענה שלו, אני ניסיתי לבדוק האם הפורמליזם אכן ירד כאשר אנחנו בוחנים טקסטים משפטיים של בית משפט העליון. אחד הממצאים המעניינים שהגענו אליהם הוא שאם בוחנים פסקי דין באופן רנדומלי, כמייצגים את כל האוכלוסייה של פסקי הדין משנות ה-50 ועד ימינו, הירידה בפורמליזם היא יחסית מתונה. יש היבטים שונים של פורמליזם, חלקם קשורים לשיח התכליות ולשימוש בחשיבה תכליתית, כפי שציינתי. כל המהלכים האלה לא מתרחשים באופן מאוד משמעותי כאשר בוחנים טקסטים משפטיים ומקודדים אותם ומסתכלים על השפה של השופטים, על הרטוריקה שבה הם משתמשים. הממצאים שמצטברים מקידוד של פסקי דין של בית משפט העליון משנות ה-50 ועד ימינו, מצביעים על פורמליות שנשמרת בכתיבה. פורמליות משמע שמירה על שימוש בכללים, אי פנייה לרגשות, לשיקול דעת, רטוריקה מאוד מאוד מדעית ומקצועית. כל ההיבטים האלה בגדול נשמרים בפסקי דין. המקום היחיד שבו אנחנו מוצאים שינויים משמעותיים הוא אכן השימוש בעיקרי מדיניות. שופטים משתמשים בעיקרי מדיניות כמו שלום הציבור, שמירה על שם טוב, משתמשים בעקרונות יסוד של המשפט, תום לב, סבירות, מאזנים אינטרסים חברתיים, משקללים אותם במסגרת ההכרעה שלהם. החשיבה הזאת מיסודו של ההליך המשפטי בהשפעת התפיסה שהשופט הוא פותר בעיות, השתרשה במשפט הישראלי, אבל לא באופן מלא. אנחנו מוצאים שהחשיבה התכליתית מגיעה עד לכדי 15% מהטקסטים המשפטיים. זאת אומרת, גם כאשר המרד בפורמליזם הצליח, ויש חדירה של שפה תכליתית לתוך המשפט הישראלי, השפה הזאת מתקיימת בחלק קטן מפסקי הדין, לא ברובם. רוב פסקי הדין ממשיכים להיות מושתתים על כללים. מעבר לכך, כבר הסברתי קודם שהשימוש בתכליות והשימוש בעקרונות יסוד של המשפט הוא לא בהכרח מרד חזק בפורמליזם. הוא עדיין רואה את המשפט כשפה סגורה, כשפה שבה הקשר בין המושגים מובן רק למשפטנים, שבה רק משפטן מומחה יודע לאזן את העקרונות. התפיסה הזאת של פורמליזם שלב ב', של פורמליזם של תכליות, נכנסה למשפט הישראלי בעקבות השופט ברק. ההשפעה שלה עדיין לא ברורה, בשנים האחרונות היא לא בהכרח מתגברת, וחלקה אומצה גם במסגרת החקיקה, זאת אומרת חוקי יסוד חדשים, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו למשל, וחוקי יסוד אחרים, מכניסים את השפה התכליתית כבר לתוך החוק. זאת אומרת, המרד בפורמליזם התקבע, והיום המשפטן שעוסק בחוקי יסוד חייב לאזן תכליות, חייב לעבוד עם שיקול דעת, ולבדוק האם יש פגיעה בתכלית, במידה הראויה, ובעצם לעשות את השקלול הזה. הדיון בירידת הפורמליזם ועליית הערכים פתח גם את האפשרות של הכרעה במחלוקות חברתיות בדרך אחרת, בדרך שהיא לא פורמלית. דווקא בגלל ששופטים כיום נחשבים ככאלה שחייבים להפעיל שיקול דעת, שמאזנים אינטרסים, שמכניסים את התכליות של החוק, אחת התנועות ותנועות שכנגד שעלו בשלב של ירידת הפורמליזם, גם בארצות הברית וגם בישראל, היא התנועה של יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות. תנועה שבעצם חרתה על דגלה את הרעיון שאנשים עם סכסוכים לא צריכים שופטים בגלימות שחורות שיכריעו בסכסוכים שלהם, אלא מחפשים דרכים יעילות לפתור בעיות, להידבר אחד עם השני, לנהל את הסכסוך שלהם בעולם שאינו כפוף לכללי המשפט, ולהיכנס לעולם של הפסיכולוגיה, יישוב סכסוכים, הכלכלה, להרחיב את היריעה של הסתכלות על הסכסוך. התנועה הזאת מגיעה לישראל באמצע שנות ה-90, בדיוק כשהטענה של מאוטנר עולה לכותרות, וגם עם חקיקתם של חוקי היסוד. זאת אומרת, כתגובת נגד לבית משפט שנחשב אקטיביסטי, שנחשב כזה שמקדם ערכים, שנחשב כזה שמפעיל שיקול דעת, עולה הטענה של החזרה של הסכסוך לידיים של החברה, חתירה ליותר הסכמות רחבות ודיאלוג, והימנעות מדרישה מבית משפט העליון שיכריע בסכסוכי העומק שלנו. כדי לגבש הבנות בסיסיות על מהי מדינה יהודית ודמוקרטית, כדי לדעת מהי נוסחת הלאומיות שלנו, אנחנו לא יכולים להיעזר בשיח זכויות ושיח פורמלי. אנחנו מוכרחים להיכנס לדיאלוג אמיתי, מורכב, שקשור בחדר הגישור, בעולם של יישוב סכסוכים, שבו אנשים שונים ישבו וילבנו ביניהם את הערכים שהם רוצים להכניס בכללים שינחו את ההתנהגות שלנו. מגמות כאלה שהתחילו בשנות ה-90 בתנועות כמו הפורום להסכמה אזרחית, אמנת כנרת, חוקה בהסכמה, ממשיכות עד היום במיזמים כמו משפט יהודי ודמוקרטי, חוגים שונים של דיאלוג, ובמסגרת הזאת יש מצד אחד ניסיון להכריע בסוגיות ליבה שמזעזעות את החברה וחשובות לה, סוגיות כמו השבת, הכשרות, גיור, נושאים עמוקים של החברה הישראלית שצריך להכריע בהם מהותית, ומצד שני יש הפנמה עמוקה של המתודה של גישור ודיאלוג, שמטיבה חותרת להסכמות שעולות מלמטה, לכללים שנוצרים דרך הדיאלוג. בתוך מסגרת כזאת, לפורמליזם המשפטי אין מקום. זו בעצם יציאה החוצה מגבולות המשפט, כאשר בסוף הדרך כמובן תהיה פורמליזציה של ההסכמות לכדי הצעות חוק, לכדי אולי גרסה של חוקה עתידית, אבל כדי באמת ליצור כללים בתנאים עמוקים של מחלוקת, אנחנו זקוקים למתודות שהן לא כפופות לכללים משפטיים, אנחנו זקוקים לדרכים שונים של תקשורת. אפשר לומר שהדיון בפורמליזם המשפטי חשף את המוגבלות של מערכת המשפט בלענות לשאלות יסוד שלנו, ושהפנייה לגישור היא פנייה לצורה חדשה של סדר חברתי, שדרכה אנחנו יכולים למצוא אופנים להתגבר על מחלוקות העומק שלנו.
תודה שהזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט. מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.